מאזינים לפודקאסטים של הארץ. בשבועות האחרונים נעלמו כל הספקות בדבר ההתחממות הגלובלית, אחריות האדם להתחממות וההשלכות ההרסניות שצפויות כתוצאה ממשבר האקלים. סין היא המדינה המזהמת ביותר בכדור הארץ, והיא אחראית לכמעט 30% מפליטת הפחמן העולמית. מרבית החשמל שמיוצר בסין מגיע מתחנות פחם מזהמות, וצריכת הפחם שלה רק הולכת וגדלה. מהצד השני, סין גם מובילה את העולם בתחום האנרגיה המתחדשת. היא היצרנית הגדולה ביותר של טורבינות רוח, ושולטת על 80% מהשוק העולמי של הפאנלים הסולאריים. היא מייצרת ומוכרת יותר מכוניות חשמליות מכל שאר העולם ביחד. ובשנה שעברה הכריזה הנשיא שלה, שי ג'ינפינג, שסין תאפס את פליטות הפחמן שלה עד שנת 2060.
We will reach the peaking of CO2 emission before 2030 and reach carbon neutrality before 2060.
אלא שסין כבר מזמן לא מסתפקת רק בענייני פנים. לפי חזון שהציגה ב-2016, היא שואפת לחבר את העולם לרשת גדולה של חשמל ירוק. הרשת תביא חשמל מחוות סולריות ענקיות באזורי המדבר שליד קו המשווה, ומטורבינות רוח בקוטב הצפוני אל כל העולם. עלות הפרויקט הדמיוני הזה מוערכת ב-50 טריליון דולר, ולמרות שהוא נותר על הנייר כרגע, סין פועלת בנחרצות בשנים האחרונות בבנייה של תשתיות ברחבי העולם. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום ננסה להבין איך מתייחסים במדינה המאוכלסת בעולם למשבר האקלים, ואיך הפעולות של הסינים ישפיעו על עתיד האנושות. שלום לפרופסור עודד פוצ'טר, מומחה לאקלים וסביבה מאוניברסיטת תל אביב.
שלום רב.
אז סין כיום היא המדינה המזהמת ביותר בעולם, גם בחשמל וגם בשימוש בפחם ובפליטות פחמן. איך מתייחסים בסין לנושא הסביבתי?
עד השנים האחרונות, הנושא הסביבתי לא נחשב כדבר מרכזי בסין. אפשר להסתכל בעצם על התחלת השינוי באולימפיאדה בבייג'ין, שאז בעצם הסינים הבינו שזה יהיה בלתי אפשרי לערוך את האולימפיאדה ולבקש מספורטאים להתאמן ולהתעמל בתנאי זיהום האוויר החריפים של בייג'ין. ואז הם התחילו לנקוט בפעולות. בשנת 2018 אנחנו רואים שינוי בגישה הסינית. ייתכן שזה גם השינוי שנובע מכך שהסינים רוצים לחדור לכל מיני ארצות נוספות בעולם, ולהציג פנים ירוקות, שזה בעצם כרטיס הכניסה למועדון של הגדולים. חשוב לזכור שסין היא המדינה הגדולה ביותר בעולם מבחינת מספר התושבים, והמדינה הרביעית בשטחה. מדינה שעשתה קפיצה טכנולוגית ותעשייתית אדירה, ויחד עם זה מבחינת הרבה מאוד פרמטרים היא נשארה מאוד מאוד מאחור. למשל, תוחלת החיים היא עדיין נמוכה מאוד. תוחלת החיים בסין היא כ-70 שנה, בשעה שבישראל אנחנו מדברים על 81 שנים לגברים ו-84 לנשים. אז בהחלט הם נמצאים מאחור. גם רמת ההכנסה של הסיני היא קטנה בהשוואה לעולם המתועס, בהשוואה למדינות המפותחות, ובתנאים כאלה הלוקסוס של איכות הסביבה בעצם שמור למדינות עשירות ולא למדינות או לתושבים עניים.
דיברת קצת על זיהום האוויר, מה האתגרים הגדולים של סין מבחינה סביבתית ומתי הם התחילו להיות כל כך משמעותיים?
אפשר לומר שאיכות האוויר בסין היא מהגרועות בעולם, אם לא אחת הגרועות שבעולם. זיהום האוויר, פליטת גזי החממה, המפעלים, יחד עם זה אנחנו רואים דברים נוספים, למשל, זיהום מבקבוקי פלסטיק מאוד מאוד נפוץ בסין, משום שמי השתייה הם לא באיכות טובה, פעמים רבות הסינים קונים מים מינרליים, ונוצרה בעיה להיפטר מהאשפה. בכלל, שיש לנו כמות גדולה של אנשים, יש יצור של אשפה, יש כמות גדולה של מכוניות, לא הזכרנו קודם, אבל המכוניות בסין, זה לא בדיוק המכוניות שנוהגים בארצות המערב, לא עם תקני זיהום האוויר המחמירים של המערב, וכל אלה ביחד יוצרים זיהום אוויר חריף ביותר. תוסיפו על זה את שינוי פני הקרקע, הפיכת שטחים חקלאיים ושטחים ירוקים לשטחים מאוירים, והנה אנחנו מקבלים הידרדרות מאוד חזקה באיכות הסביבה.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
דמיינו נופים קסומים, מוריקים ופיריים, מפלים אינסופיים, גייזרים עוצמתיים ואש זוהרת למרחקים. ארץ שעוצבה על ידי הטבע והוא השולט בה. ארץ בנוכחות בני האדם היא כשחקני משנה בלבד, שמבינים את מקומם אל מול העוצמה החייתית של הטבע. איסלנד ברוכה בתנאי טבע שהופכים אותה ליעד מיוחד במינו שאינו דומה לשום מקום אחר בעולם. טיול מאורגן לאיסלנד עם חברת פגסוס הוא הדרך לחוות את עוצמות הבריאה של המקום בצורה מעמיקה, בטוחה ומקיפה, באופן שפשוט לא ניתן לחוות מהקורסה בבית. אתם מוזמנים לקרוא על איסלנד, ארץ של אש ומים, ועל יעדים נוספים מסביב לעולם. עכשיו, במדור תרבות עולם של פגסוס, באתר הארץ לבלס. תוכן מקודם.
אנחנו רוצים להבין קצת מי הכוחות שפועלים בסין במובן הזה של איכות הסביבה, ומי מקדם שם אג'נדה סביבתית. למשל, אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, אז אנחנו יודעים שהדמוקרטים והשמאל הם אלה שמקדמים את סוגיות האקלים, ומנגד עומדים השמרנים ותעשיות האנרגיה. איך זה מתנהל בסין? יש שם בכלל אינטרסים מתנגשים בנושא הזה?
קשה לנו לתאר בפשטות את המבנה הפוליטי בסין, וזה מבנה מאוד מאוד מורכב, ובהרבה מאוד מובנים אנחנו יכולים לראות את הסינים כקפיטליסטים, כלומר, יש שם חברות ענק שמנסות להתפשט לכל מיני מקומות, שמנסות להרוויח הרבה מאוד כסף, וחושבות בצורה מאוד קפיטליסטית. וקפיטליזם ואיכות הסביבה זה לא בדיוק דברים שהולכים ביחד. ודווקא לקהל הרחב, להמונים שסובלים מכל נושא הסביבה, אין במדינה שהיא לא דמוקרטית, ואפשר להגיד גם מדינה דיקטטורית, אין הרבה אמירה ואין הרבה כוח לשנות את הדברים.
וזה דווקא משהו שיכול לעזור ליוזמות סביבתיות, כלומר שלטון שהוא חד מפלגתי וטכנוקרטי, יכול להיות שיש הרבה יותר קל לו לקדם מדיניות סביבתית ממדינות דמוקרטיות ליברליות.
כאן אנחנו נכנסים לדבר מאוד מאוד מעניין, ואת אמרת, ובצדק, שכדי לקדם אג'נדות סביבתיות, לפעמים צריך לעשות את זה בצורה לא כל כך, נקרא לזה, סובלנית. אנחנו יכולים לראות את דוגמת הקוקה-קולה בישראל. כאשר מנסים פה לקדם איזשהו מהלך שבו נלמד לחנך את האוכלוסייה לא לצרוך אוכל לא בריא, ואז מטילים מס על משקאות ממותקים, אבל בסופו של דבר זה דווקא פוגע בשכבות הנמוכות, בחרדים, הם אלה שיצטרכו להתמודד בעצם עם המס הכבד הזה, והם לא יקבלו את זה בצורה נוחה ובצורה טובה. לעומת זאת בסין שמחליטים ליצור סכר שייצר חשמל, אין בעיה להזיז עשרות מיליונים של אנשים, להוריד כפרים, במקרה מסוים גם הורידו עיר, להפוך את כל זה לאגם גדול, להעלות את מפלס מי המים ב-100 מטר, וליצור בעצם מערכת הידרואלקטרית. הסתירה, מצד אחד אנחנו יוצרים חשמל נקי, חשמל סביבתי, מצד שני שינינו את פני הסביבה, זזנו אנשים, פגענו בערכי טבע, הדברים לא כל כך פשוטים.
אז אולי ההכרזה הכי משמעותית של סין בשנים האחרונות בנושא הזה הייתה ב-2020, אז הנשיא שי הכריז שהמדינה תאפס את פליטות הפחמן שלה עד 2060, שזו החלטה מאוד משמעותית למדינה גדולה ומזהמת כמו סין. המערב היה צריך לשכנע את סין לקבל את ההחלטה הזאת, או שזה משהו שהיא מבינה שצריך לעשות?
המערב מנסה כבר עשרות שנים לשנות את התפיסה הכללית של סין. אני מזכיר לכם שסין לא חתמה על הסכמי קיוטו וניסתה להתעלם מהם כאשר העולם כולו או העולם ברובו חתם על ההסכמים הללו. העולם ברובו קיים את ועידות האקלים וניסה לקדם אג'נדות אקלימיות וסין התעלמה מהם. אבל כאן קרה דבר מאוד מעניין, הסינים פתאום גילו שיש כלכלה ירוקה. למשל, אתה יכול לייצר היום מכוניות חשמליות, שזה הלאית הסביבתי הגדול ביותר בעולם, ולהרוויח כסף. אז הסינים נכנסים ונכנסים חזק לשוק הזה. אתה יכול לייצר קולטים סולריים, אז הסינים נכנסים חזק לשוק הזה. וכאן, הנה, עלייה וקוץ בה, פאנלים סולריים, מצד אחד זה דבר מאוד מאוד חיובי, משום שהוא עוזר לנצל את אנרגיית השמש, מצד שני, בתהליך הייצור, אנחנו צריכים לכרות צורן, אנחנו צריכים לייצר את הקולטים, תהליך הייצור הוא לא תמיד ידידותי לסביבה, אז ארצות ששומרות על איכות הסביבה, לא יזדרזו להקים מפעלים לפאנלים סולריים. לסין אין בעיה כזאת, הם ייצרו פאנלים סולריים תוך כדי פגיעה בסביבה, כדי לעשות כסף מהפאנלים הסולריים ולמכור אותם לארצות ששומרות על הסביבה.
לסין יש גם תוכנית שאפתנית שבמסגרתה היא תקים עד 2050 רשת חשמל כלל עולמית שתתבסס בחלקה הגדול על אנרגיה ירוקה. הרעיון שהוצג בפעם הראשונה ב-2016 הוא לחבר תשתיות חשמל מקומיות ברחבי העולם באמצעות קווי זרם ארוכים במתח גבוה וככה לייצר רשת גלובלית של אנרגיה. חוות חשמל סולריות באזורים מדבריים בעולם יוכלו לספק חשמל למדינות שיש בהן פחות שמש, וטורבינות רוח בקוטב הצפוני יעבירו חשמל לאזורים אחרים שזקוקים לכך. עודד, מה עומד מאחורי ההכרזות האלה? האם סין באמת מעוניינת להוביל את העולם בתחום של אנרגיה ירוקה?
סין מעוניינת להוביל את העולם בכל דבר. הסינים נכנסים לכל ארצות העולם בצורה מסיבית, מקדמים את האג'נדות הכלכליות שלהם בכל העולם, נכנסות לכל הארצות האפשריות, ובמסגרת הזאת גם לתחומים הירוקים. אם זה מכניס כסף, הסינים הם שם. הסינים גם מנסים להכתיב אג'נדה עולמית בדברים האלה, ולכן חשוב להם כלפי חוץ להיראות ככאלה שדואגים לאיכות הסביבה. אגב, אני אינני מהנדס, אבל אני מסופק אם אפשר להעביר מארץ אחת כמו סין חשמל לכל העולם, כי אחת הבעיות של החשמל זה גם ההתנגדות של קבלי החשמל. כלומר, העברת החשמל היא אפשרית בקנה מידה מסוים ולא מעבר לו. אני יכול להביא את הדוגמה הישראלית, בזמנו מצרים רצתה להעביר חשמל לישראל מסכר אסואן, דבר שלא יצא לפועל בגלל העלות הגבוהה ובגלל הבעייתיות של מתיחת קווי חשמל לאורך מאות קילומטרים, שבעצם גורמת לפחת אדיר בחשמל.
The Belt and Road is not an exclusive club. Green is the grounding color. We promote green infrastructure projects, green investment, and provide green financing to protect the earth.
החזון הסיני לרשת תשתיות ירוקה כלל עולמית לא מנותק מהמציאות בה היא פועלת. בשנים האחרונות סין עומדת מאחורי יוזמה שמכונה דרך המשי החדשה. שורה של למעלה מ-2,000 מזמי תשתיות שונים, מכבישים, נמלים, מסילות ברזל, רשתות חשמל ותחנות כוח ברחבי העולם, בעלות של מיליארדי דולרים. בלאוס, למשל, היא בונה מאות מנהרות וגשרים כתשתית למסילת רכבת שתחבר בין 8 מדינות באסיה. בהרים התלולים של מונטנגרו, היא מקימה את הכביש המהיר הראשון במדינה. ביוון היא רכשה נמל גדול, ויש לה גם תוכנית לקווי רכבות שיחברו את הונגריה עם סרביה, וישמשו קו נוסף לייצוא מוצרים סינים לאירופה. בתמורה להשקעה, סין מקבלת דריסת רגל במדינות השונות, ומצליחה לייצר שווקים חדשים לחברות סיניות. בעזרת המיזם הזה, סין מקווה לעצב מחדש את הסדר הכלכלי העולמי, ולמשוך מדינות באסיה, אירופה ואפריקה אל טווח ההשפעה שלה. ארצות הברית ורבות מבעלות בריתה באירופה ובאסיה מתייחסות בחשש לתוכנית השאפתנית. הן רואות בה אימפריאליזם כלכלי לא מוצהר, שנועד לבסס את השפעתה הפוליטית של סין על משטרים בעולם. כמה מהן דחו את בקשות ההצטרפות לתוכנית, ודרשו מסין ערבויות לשמירה על סחר חופשי, הגנה לסביבה ותנאי עבודה ראויים. אחת הביקורות המרכזיות היא שכדי לממן את הפרויקטים, סין מעמיסה על מדינות מתפתחות שנעזרות בה, חובות ענק שהן מתקשות להחזיר לאחר מכן. אחד המקרים עליהם מסתכלים בחשש במערב הוא זה של סרילנקה. היא נאלצה להעביר לשליטת סין נמל ימי ענק אחרי שלא הצליחה לעמוד בתשלום החוב שהיא לקחה כדי לממן את ההקמה שלו. סין מצידה מדגישה במקרים רבים את הצד הסביבתי של המיזם, ומכנה אותו דרך המשי הירוקה. אבל ההשפעה הסביבתית של חלק גדול מהפרויקטים היא שנויה במחלוקת, בלשון המתה.
המיזמים מועילים בחלק מהמקרים, ובחלק מהמקרים לא. ירוק גם עולה כסף. קשה לעשות אותו תמיד בצורה זולה, ואנחנו כבר רואים בשנים האחרונות שיש לנו מצד אחד דיקטטורה ירוקה, אנחנו מנסים לכפות דברים ירוקים בכוח, יש לנו מה שנקרא green wash, אנחנו עושים שטיפת מוח ירוקה גם על דברים שהם לא בהכרח ירוקים, ויש ארצות שחותמות על הסכמים ואחר כך גם מפירים אותם, וזה דרך אגב ארצות מערביות שאנחנו יכולים לכלול בתוך זה גם את איטליה וגם את אירלנד, שאפרו חלק מההתחייבויות שלהם בהסכמי קיוטו. הסינים לא שונים משאר העולם, הם משוכללים יותר.
אולי את הכניסה המשמעותית של סין לשוק הזה של אנרגיה ירוקה, אפשר גם להסביר בכישלון של מדינות אירופה וארצות הברית להוביל את התחום הזה בעולם.
בהחלט, יש פה גם כישלון של ארצות הברית, דרך אגב, הכישלון של ארצות הברית אל מול סין הוא לא רק באנרגיות ירוקות, אבל כמו שאמרתי, לאנרגיות הירוקות יש גם את הצד הפחות ירוק. אז הזכרנו את משק החשמל והזכרנו את החשמל ההידרואלקטרי שיש לו צד מאוד מאוד חיובי וצד מאוד מאוד שלילי, וכך למעשה אנחנו יכולים לראות כמעט בכל אנרגיה חילופית. לכל אנרגיה חילופית יש חסרונות. למשל, אם אנחנו מדברים על תחנות כוח סולריות, הן תופסות שטחים עצומים, הן משנות מאזני קרינה. אם אנחנו מדברים על טורבינות רוח, אז טורבינות רוח הן יכולות להיות מפגע נופי, והן גם פוגעות בציפורים. כך שלא כל מה שנראה לנו ירוק הוא ירוק, ולכל ירוק יש צד פחות ירוק. אצל הסינים הצד הפחות ירוק הוא פחות חשוב, העיקר להראות חזית ירוקה, ולכן הם יכולים לעשות דברים שהעולם המערבי לא יעשה.
איך אתה רואה את המקום שסין תתפוס בנושא הסביבתי בעולם בשנים הקרובות?
הרצון של סין להוביל בכל דבר, הוא גם הרצון של סין להוביל כיוונים ירוקים, הוא גם הרצון של סין להוביל מחקרים. כבר היום אנחנו רואים שהסינים, מבחינה מדעית למשל, כותבים את כמות המאמרים הגדולה ביותר בעולם. אז מצד אחד אנחנו נאמר, כן, זה 1.4 מיליארד נפש, אז ברור שיש שם הרבה מאוד אוניברסיטאות, והם כותבים הרבה מאוד מחקרים, אבל הם מובילים בחלק מהתחומים המדעיים בעולם. אני יכול לומר שגם בתחום של תכנון תואם אקלים וסביבה, הסינים מייצרים מדי שנה מאות רבות של מאמרים, אם לא יותר מכך, ובהחלט שאני קורא את חלק מהמאמרים שלהם, הם מעניינים, הם מסקרנים, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, הם רוצים להיות הטובים מכולם. וזה דווקא דבר חיובי, כי כבר אמרו חכמנו, קנאת סופרים תרבה חוכמה.
עודד, תודה רבה.
בבקשה.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפודקאסט, תירשמו עלינו באפליקציות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לאסף רידמן, אמיר פקטור ויונתן מניאביץ'. נשתמע בשבוע הבא.